טוב, שלום לכולן, שלכן ישראל שבאות ללמוד בימים המיוחדים האלה. הרב חלב כותב משהו מאוד חזק לטעמי על הימים האלה. הוא שואל איך עם ישראל לא שמעו לכל הנביאים, שמעו להם שהולך לחרב את המקדש. ירושלים מוקפת כבר במצור שנתיים וחצי, ועדיין האנשים עד השנייה האחרונה לא מאמינים. איך זה, כל הארץ כבושה כבר, מה הם חשבו שיהיה? והוא אומר דבר מאוד גדול, שהימים האלה מופיע בספרים, זה הימים הגדולים בשנה. יש 21 יום בין המצרים כנגד 21 החגים, פסח וסוכות, כל החגים ביחד. והימים האלה כתוב שעתידים להיות חגים לישראל. זה עכשיו תקופת החגים בעיקרון. י"ז בתמוז יהיה חג, ששון ושמחה ותשעה באב, וביניהם כתוב כמו חול המועד אחד ארוך. מה זה ביניהם? יש אומרים י"ז בתמוז ותשעה באב, החסידים המשוגעים אומרים ביניהם מתשעה באב וי"ז בתמוז, שנה שלמה חג ושלושה שבועות הפסקה אולי. אבל והם זיהו את עומק הימים האלה, הם זיהו שתשעה באב יום שראוי לגאולה, יום שראוי להולדת המשיח, והם היו בטוחים שהם המבינים האמיתיים של הנבואה, שכל הנבואה על הדברים הרעים זה בחיצוניות, אבל באמת באמת מסתתר מאחורי זה הרבה אהבת הקדוש ברוך הוא. והיה ברור להם שאיכשהו ימים האלה התהפכו לששון ולשמחה, אבל לא זכו לראות את זה בימיהם. ובימים האלה בדרך כלל מדברים על הרבה מהעבודות שיש לתיקון המקדש. אפשר לדבר על עוזבה מתורתי, ענייני לימוד תורה, ענייני אהבת הארץ, אישה באב שזה חטא המרגלים, שבעקבותיו כל החורבנות אחר כך. אפשר לדבר מכמה בחינות, אני רוצה לעסוק בעיקר בענייני שנאת חינם ולהיכנס לדבר הזה דרך אהרון הכהן. קראנו פרשת שבוע, מי שהקשיבה, על מות אהרון הכהן. מי שזוכר את אהרון הכהן נפטר לפני חודש בפרשת חוקת. פרשת חוקת, תראות במקור השני, זה הפסוקים מפרק כ' שלפני חודש קראנו, שכל עוד הרואים כי גבה אהרון, בוחרים את אהרון 30 יום כל בית ישראל. שם לא כתוב תאריך, מתי הוא נפטר. דווקא בפרשת שבוע שלנו, זה המקור הראשון, כתוב בחודש החמישי באחד לחודש. היחיד בתורה שכתוב מתי הוא נפטר זה אהרון הכהן. משה רבנו לא כתוב בתורה. מה שאנחנו אומרים היום שזה בזין באדר, זה לא כתוב בתורה. היחיד בתורה, היורצייט היחיד שכתוב תאריך פטירה של מישהו, זה אהרון הכהן באחד לחודש החמישי. תשימו לב, כשהוא מת ממש לא כתוב מתי. עכשיו בפרשת מסעה, תוך כדי המסעות, כתוב שאהרון מת באחד לחודש החמישי. תמיד פרשת מסעה יוצאת בשבוע של ראש חודש אב. כלומר, התורה בחרה לכתוב מתי אהרון הכהן מת בראש חודש אב, בפרשה שקוראים אותה באזור ראש חודש אב, ולא בזמן שהוא מת. למה? נתנו אתם למה? רצו להראות לך מה עבודת החודש הזאת. הסתלקות אהרון הכהן, אהרון הכהן איש אהבת חינם, האוהב שלום הגדול, כשהוא מסתלק בחודש אב, בוחרים אותו 30 יום, זה תחילת הבכי של חודש אב. הכל התחיל מהסתלקות אהרון הכהן. כמו יריית פתיחה לחודש הזה, מה עבודת החודש הזה? אומרים לך, להיות מתלמידיו של אהרון הכהן. זה תפקיד הימים הגדולים האלה. משם התחיל, כבר אז ממש ראו את החורבן מתחיל. כתוב שבחרו אותו כל בית ישראל 30 יום. מיד אחר כך, בשני המקומות כתוב שהכנעני מלך ערד, וישמע הכנעני מלך ערד ובא להילחם בישראל, שווה ממנו שבי. מה הכנעני שמע? וישמע הכנעני מלך ערד והוא נלחם בהם, שומע כי בא ישראל. מה הוא שמע? מה היה השמיעה שלו? אז כתוב בגמרא שהוא שמע שהסתלקו ענני כבוד מעם ישראל. הוא שמע שיש עכשיו איזו הזדמנות להילחם בהם. עד עכשיו רק המלך נלחם בעם ישראל, ופתאום פה הכנעני גם מתחיל להילחם. איך הוא העיז? כמו אומרת, הסתלקו ענני כבוד. מה זה ענני כבוד? כשיש כבוד אחד לשני, כשיש ענני כבוד, מה ששומר על עם ישראל ענני כבוד זה כמו שרב ישראל מרוז'ין אמר, כשאדם מדבר עם חבר שלו בכבוד, ההבל פה שיוצא לו מהפה הוא יוצר את העננים. ברגע שהעננים מסתלקים, ממילא אפשר להילחם בישראל. כמו שהזכרנו ספר חסידים, הזכרנו אותו השנה, מי שזוכרת אלף פעמים אני חושב, ונזכיר אותו עוד פעם, נקרא אותו בפנים. אם תראה בית של צדיק או בית כנסת חרב, או רשעים דרים בו, דע שישראל היו דרים בו דרך ביזיון. אתה רואה מקום מבוזה, כנראה מי שהיה שם ביזה אותו. לכן בית מדרש נוהגים בו קלות ראש, סופו נופל בידי הרעילים. ויהיה לעבד שיהיה כרבו. אנחנו העבדים, כמו היחס לרב, ככה יהיה היחס אליך. כי לא נהגו נוכרים קלות ראש וביזיון בבית השם, עד שנהגו בו ישראל ככה. שנאמר, מערת פריצים היה הבית הזה. מיד אחר כך, והרוע כל עוברי דרך. והוא מסכם את זה במשפט מאוד קשה ונורא. לעולם לא יעשו הערלים רעה. גויים לא פוגעים ביהודים, אלא אם כן יעשו ישראל רעה ביניהם זה לזה. בתור בוגר גוש קטיף אני לא רוצה לענות על השאלה שלך, אבל לצערנו גוש קטיף היה מקום שהיה בו מחלוקת קשה מאוד, ומחלוקות בין ישראל לפעמים יוצרים עוד דברים. טוב, לא רוצה להדגים לכם, הבנו פה שיעור על המחלוקת עכשיו לפני כמה זמן, ומי זוכר בפירוד הגדול אולי בציונות הדתית בעשרות שנים האחרונות במרכז להר המור, ומי זוכר, לא יודעת אם זוכרות, עד אחרי שעברו אז נשרף שם שריפה גדולה מאוד ששרפה הרבה מהציוד. הרבה פעמים אפשר למצוא גם טעמים פנימיים, חס וחלילה אנחנו לא היועצים של הקדוש ברוך הוא, אומרים זה בגלל זה וזה, יש עוד חשבונות בעולם, אבל העיקר זה העיקרון, לא יתבזו תלמידי חכמים אלא הם כן יבזו זה לזה תחילה. אתה פוגע בתלמידי חכמים, למה? כי התלמידי חכמים פוגעים אחד בשני. עם הארץ כמונו פוגע בתלמידי חכמים, אז אם אלה גם הגויים יכולים לפגוע ביהודים. הכל זה מתחיל בבית המדרש, אנחנו סוגרים את הכל בתוך בית המדרש. כשפה אין מספיק כבוד אחד לשני, אז אם אלה יהיה כבוד שאנשים יותר רחוקים. כשאנחנו לא מבינים מה זה ארץ ישראל בשבילנו, איך אחרים יבינו את זה. כשאנחנו לא מבינים מה זה היחס לקודש ולתורה, איך אחרים יבינו. הכל, כשארון הכהן מסתלק, מפסיק הכבוד בתוך עם ישראל, אם אלה מסתלקים על עני כבוד החיצוניים, ההבדלה בין ישראל לעמים. שזה קצת, אני לא רוצה להתרכז בשיעור בעניין הזה, אבל כתוב שלא חרבה ירושלים אלא בגלל הרבה דברים. מי שמכירה לא ברכו בתורה, תחילה יש כמה סיבות בגמרא. אחת מהסיבות בגמרא, לא חרבה ירושלים אלא שישבו קטון וגדול. מה כזה נו? שישבו את הקטנים לגדולים. כל אחד נהיה מן דאמר, כל אחד יכול לפרסם מה שבא לו, יכול להתייחס, להגיב ל... כל אחד יכול לפרסם דעותיו, אין היררכיה בין גדולים לקטנים ממחלות הדור שלנו, שממילא אין חורבן, יש חורבן לקודש, אין הרצת הקודש, אין גבולות, כל אחד נהיה יש אומרים. מי זוכרת, הזכרנו באיזה שיעור על בתחילת השנה על סדום, אומר שלי שלי ושלך שלך, זו מידה בינונית, ויש אומרים זו מידת סדום. מותר להיות בינוני בחיים, לא כל אחד חייב להיות כל דבר ללכת על הצד המחמיר. מותר להגיד שלי שלי ושלך שלך, גם מול אלוקים שלי שלי אלוקים, שלך שלך, תתערב יותר מדי, לא תתערב לך יותר מדי, נשמור על יחסים טובים איכשהו בינינו. אבל יש אומרים, שזה הופך להיות יש אומרים, נהיה שיטה רוחנית כזאת שבינוניות ופשרנות, זה מידת סדום, זה יגיע לסדום. מותר להגיד אני פשרן, אני בינוני. אל תעשה אידיאולוגיות מהחולשות שלך. כמו שבחסידות אומרים, אדם עשה, כתוב בגמרא, אדם עשה עבירה ושנה בה, נעשית לו כיתר. ממשירים בחסידות, עשה את העבירה פעם שלישית, נעשית לו כמצווה. זה לא להלב, כמובן, זה רק אצל אשכנזים נהיה ככה. ספרדים, גם אם קשה להם, הם אומרים, אני בינוני, אני חלש, משה אמת ותורתו אמת, אני לא פוגע בתורה בעצמה. אני קשה לי, אני אולי אין לי כוח. אשכנזי כמוני, קשה לי להכיל חולשות שלי. אז תמיד אני אצדיק אותם שאולי רבנים מגזימים בזה, שאולי לא צריך ל... זה משהו בלב, הגאווה לא נותנת לנו להגיד, כן, אני בינוני, אני חלש. וסתם נכנסנו לעניין הזה. אז זה, הכל מתחיל שארון הכהן מסתלק, שאנחנו הכבוד בתוך האומה מפסיק, ממילא אחר כך גויים יכבדו אותנו. אז בעצם שבירת החומות שהתחילו בי"ז בתמוז, שבסוף גרמו לחורבן בית המקדש, שבירת החומות זה הסתלקות ענני כבוד בין, כמו שאנחנו מתפללים, אשכנזים בתפילה, תבנה חומות ירושלים, כי בכלל לבד בטחנו. לבנות מחדש את חומות ירושלים. לא הכוונה שבא לי שמחדש יסגרו את שער יפו, את המעבר לכלי רכב, ויחזרו לסגור, לסתום את כל החומות. כתוב לעתיד לבוא ואני אהיה חומת אש סביב. כלומר, שיש חומה, שיש הבדלה. אם אין דעת, הבדלה מניין, הבדלה בין תמל לטהור, בין ישראל לעמים, הטשטוש היום, הבלבול של הדור שלנו בין הדברים, זה הפגיעה בחומות הקודש, שלא לא ברור הפער בין תלמידי חכמים לעמי הארצות. ממילא בין עמי הארצות לגויים, בין ישראל לעמים, בין בהמה לאדם, בין כמה פערים מתשתשים, וממילא גם הארצת הקודש נעלמת. אני מאוד, מאוד מוטרד מזה באופן אישי, ומה שקורה בעיניי פה עכשיו, שאצלנו אדם שהוא דרשן הופך להיות תלמיד חכם. כל מי שיודע לדבר יפה ויש לו כישרון, כמו שאנחנו מעריצים אדם בגלל שהוא יש לו קול יפה, או בגלל שהוא רץ מהר, או דברים כאלה, אז כשאדם דרשן הופך להיות גם לא יודע אתם מכירות את זה, שכאילו מישהו העביר שהוא אפל פרשת שבוע, אז בטוחים שהוא מבין גם בטח בחינוך ילדים קצת ובזוגיות וכל זה, כאילו קורה ביחד. כל מי שקצת מבין אז אוטומטית זה טוב. שפה האמת, אני באופן אישי, אני לא באתי לתת פה את פה מוסר, אני מאוד תרוד מה... תמיד אני רואה הודעה משבות רחל, אני יודע ישר, אני עוד לא רואה מי חתול למטה, אני יודע זה מי שמשבות רחל. יש הרבה ערב בהודעה, לא מראה, ערב מאוד. עכשיו, צריך שיהיה פרופורציות בעולם. צריך שיהיה פרופורציות בגדלים, להבין בגדלים. זה טוב לכבד, לכבד, אבל צריך לזכור שיש הבדל, לא להשוות קטן עם גדול. להבין שיש היררכיות בעולם, יש ליגות בעולם, לא להתבלבל בגדלים, כי אחר כך כשעושים קטן כמו גדול, עושים גם גדול כמו קטן.
אז מה כי אני לא ערב ערב?
לא, אפשר, אני חושב, יש, לא, בוא נגיד, יש רבנים של גוף שלישי כל הזמן, של ערב, אמר בשיעור, כאילו, יש רבנים שאומרים בתחילת השיחה, שלום ערב, אז גוף שני, יש, צריך איזה... לא, אני מתכוון שצריך לא לבלבל את הפרופורציות בעולם, שכל מי שהוא הביא איזה שיעור יפה על משהו, הוא נהיה כבר מגדולי הדור ומתווה דרך מי שחזק על המקלדת, ברשת, אז הופך להיות מהמשפיעים. טוב, אבל זה סתם על הדרך. בוא נגיד, אהרון הכהן, כשהוא מסתלק בעצם, ענני כבוד של האומה מסתלקים, ומשם מתחיל האבל של החודש הזה. ישר בראש חודש אב, אומרים לך, תדע מה עבודת החודש הזאת. אהרון הסתלק בו, וכמו תמיד אדם ששווק חיים, בלשון, בסוף התניה יש איגרת מפורסמת, שבעל התניה שולח, אדמור הזקן שולח ליושבי ארץ ישראל, אחרי שנפטר פה רבי נחם עדן מויטבסק, ראש עליית החסידים לארץ ישראל, שלח איגרת תנחומים ליושבי ארץ ישראל, והוא מדבר, מה זה שהצדיק הזה שווק חיים? מה זה אדם ששווק, מה זה שווק חיים? בערים, מה זה שווק? עיקרון, עזב חיים. אומר, לא הכוונה שהוא עזב את החיים, אלא הוא עזב, הוא השאיר כמו עיזבון, זה מה שאדם השאיר, הוא השאיר את החיים שלו פה. כמו שאדם נפטר, כל עוד הוא היה חי בעולם, אז הוא היה מרוכז בתוך עצמו, התורה שלו, המדרגה שלו. כשהוא מת, זה מפוזר, אפשר לקחת עכשיו. זה הזמן לאסוף. כלומר, אהרון הכהן, אומרים, הסתלק, זה הזמן חודש אב לאסוף חזרה את אהרון הכהן, לחיות אותו בתוכנו. אז בואו טיפה נעסוק באהרון הכהן. דברים מפורסמים, אבל... ויש שהם מפורסמים, זה סימן שהם גם חשובים. כמו שאמר הרב פרומן, יש שני סוגי רבנים בעולם. רבנים שכל הזמן חוזרים על עצמם, ורבנים שאין להם מה להגיד בחיים. מי שיש לו מה להגיד, הוא כל הזמן אומר אותו. אז הדברים מפורסמים שבפרקי אבות אנחנו מכירים, הלל אומר, רבי מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבם לתורה. אז באבות רבי נתן זה קצת יותר באריכות, עם הדגמה. הרב צבי יהודה מפורסם שהיה אומר, אוהב את הבריות, ומי תוך כך מקרבם לתורה? לא אוהב את הבריות, אני מראש מודיע שלי זה לא מפריע, תינוקות. הוא אוהב את הבריות לא בשביל לקרבם לתורה. הוא לא אוהב בשביל שזה יעזור. כמו הרבה שרוצים להתקרב למישהו בשביל לנסות להשפיע. לא, אוהב את הבריות מתוך כך גבול התורה, אבל אנשים מריחים את זה מרחוק כשאתה מנסה להתקרב אליהם בשביל לשנות ולהשפיע עליהם. וכשהאהבה היא לא אהבת אמת, אז גם המסרים לא יעברו. אז זה ממש מה שאבות רבי נתן אומר. אוהב שלום כיצד? מלמד שיהיה אדם אוהב שלום בישראל בין כל אחד ואחד, כדי שיהיה אהרון אוהב שלום בין כל אחד ואחד, שנאמר תורת אמת הייתה בפיו ועוולה לא נמצא בשפתיו, בשלום במישור הלך איתי ורבי משיב מעוון. על ידי שהוא הלך בשלום במישור עם כל האנשים, רבי משיב מעוון. הפסוק מתחיל, אבל תורת אמת הייתה בפיו. דיברנו על זה פעם השנה, בדרך כלל אנשי האמת הם לא אנשי השלום, ואנשי השלום הם קצת מעקמים את האמת. אולי בסוף שיעור, אם נספיק, נדבר קצת, זה מהלך נחמד של הרב קשתיאל על בית המקדש, אולי הזכרנו פעם, שהכוחות לא מסתדרים ביחד. אתה רוצה להיות צדוס, אומרים לך, הנה, קפאת על כשרות, אליו את הבן אדם. הנה, זה דאורייתא. אתם מכירים את הבאסה הזאת, שרוצים להתחזק במשהו, רוצים להתקדם במשהו, ואוטומטית פגעת במשהו אחר. אנשי השלום, הם מסתדרים כולם, והרבה פעמים צריכים להקם קצת ולהגל פינות, ואנשי האמת הנוקבים, לא נעימים, הם צדיקים לא נעימים כאלה שלא כיף להיות במחיצתם. בני שאהרון הכהן תורת אמת הייתה בפיו, אבל בכל זאת הצליחה להיות בשלום. מדגים עבוד רבי נתן, איך זה היה? כשאהרון מהלך בדרך, פגע בו באדם רשע. אהרון פוגש אדם רשע, מה הוא עושה? ונתן לו שלום, אהרון הכהן מתחבר עם אותו אדם רשע. למחר ביקש אותו איש לעבור עבירה, אמר, אוי לי, איך עשה עיניי, אחר כך והראה את אהרון, בושתי ממנו, נתן לי שלום, אני בחבש לאהרון הכהן. אני חבר של אהרון הכהן, לא שייך, לא מתאים לי לעשות דברים כאלה. כמו שמי שלמדה נתיבות שלום, כמעט על כל עמוד בנתיבות שלום כתוב את דברי הבעל שם טוב האלה, מוסר השם בני אל תימאס, כתוב בפסוק. מוסר השם, מה המוסר האלוקי? המוסר החזק, מוסר השם נקודתיים? בני, אל תימס, אתה בן של מלך, למה אתה מתנהג בבן שפחה? מה תתנהג, אתה תתנהג, אתה תרגיש שאתה איש המעלה. נמצא אותו האיש, מונה עצמו מן העבירה. וכן שני מאדם שעשו מריבה זה עם זה. זה כל הקטע שכולם מכירים מהגן. הלך אהרון לשם אצל אחד, אמר לו, בני ראה חברך מה אומר, מטרף את ליבו, קורע את בגדיו. אומר לי, איך אשא את עיניי וראה את חברי, בושתי ממנו, אני הוא שסרחתי עליו. הוא יושב אצלו עד שמסיר קנאה מליבו, אחר כך הולך יושב אצל האחר, גם אומר לו ככה, ואז הם נפגשים וחוזרים להיות חברים. שאלה קשה, מישהי פה פעם הצליחה לעשות דבר כזה כמו אהרון הכהן? הלכה למישהו, אמר, הוא רוצה להשלים איתך ולשני, ואז הם נפגשו ונהיו חברים? זה יכול לעבוד הדבר הזה? מה אהרון, אתה שמעת את הקללות שהיו אתמול ביניהם? להגיד חבר שלך מתחרט, הוא רוצה זה יעבוד באמת הסיפור הזה? והתשובה היא פשוטה, זה לא יעבוד בדרך כלל. למה? כי כמו שאמרנו, השאלה אם זה נובע מתוך אהבת אמת. כתוב לפי הפשט של אבות רבי נתן, אהרון הכהן שיקר, נכון? משקרים, משנים מפני השלום, כתוב מותר לשקר. אומר הרב אבא שלי, שקר וחזר, זה לא נכון. כתוב, היה עסקן אהרון, אומר רש"י, מלמד שלא שינה. אהרון אף פעם לא שינה. אהרון ידע להסתכל ללב של האדם, שבתוך הלב באמת הוא רוצה לרדת מהעץ של המחלוקת. אם זה לא יהיה אמיתי, שבאמת ברור לך שהוא לא רוצה, זה לא יעבוד לך. מתוך שאהרון הכהן ככה באמת חשב, זה עבד. עומק נראה את זה. וזה אומר, כתוב, לכן בחרו אותו 30 יום כל בית ישראל. המדרש שואל שאלה מאוד מאוד קשה. כתוב שאהרון מת, בחרו אותו כל ישראל 30 יום. כשמשה רבנו מת, לא כל ישראל בחרו עליו. כתוב שאת משה רבנו לא כל כך אהבו אנשים. את אהרון כולם אהבו. את משה רבנו לא כל כך אהבו. גם הוא התפלל בעדנו ודאג לנו, אבל הוא היה יותר איש אמת מאשר איש שלום. תראו את האבות רבי נתן, מפני מה בעוד ד', מפני מה בחוץ יצא לארון 30 יום, אנשים ונשים, ואת משה, בעצם השאלה הזאת, את משה רבנו לא, מפני שדן, אמנם דן אהרון דין אמת לאמיתו, אבל לא, מיניים לא היה אומר לאיש שסרחת, לאישה שסרחת, הוא לא היה מוכיח את האנשים. הוא אומר, תשמע, לפי הלכה אתה חייב שלם לו. הוא לא היה נותן מוסר לאנשים, מוסר שלא כיף לשמוע אותו. כך נאמר, ויבכו אותו כל בית ישראל, אבל משה מוכיחם דברים קשים. נאמר, ויבכו בני ישראל את משה, לא כל ישראל בחרו אותו, לא כולם אהבו אותו. ועוד כמה, איזה מרגש ההמשך, כמה אלפים היו בישראל שנקראו שמם אהרון, שלמלא אהרון לא בזה לעולם. הוא משים שלום בין איש לאשתו, נולד להם ילד, איך הם יקראו לו? אהרון. כשאהרון מת, היו אלפי אהרונים במחנה, שאמרו, הוא אבא שלהם, בזכותו הם נולדו. ושאומרים, זה פחות, נשמע לנו שבגלל שמשה רבנו בכה, כולם בכו ביחד איתו. וכשמשה מת, כבר לא היה מי שיבכה, אז אף אחד לא בכה, לא היה מי ש... תמיד ארוחיים הקודש אומר דבר שרק הוא מסוגל להגיד את זה. ארוחיים הקדוש אוהב הארץ הגדול, שגם זכה לעלות פה לארץ, בשנותיו האחרונות. ארוחיים הקדוש אוהב, והיה כי תבוא אל הארץ, אומרת הגמרא, אין ויהיה ללשון שמחה. אומר, אין שמחה כשמחת ארץ ישראל. אומר ארוחיים הקדוש, דבר מזעזע. ממש בעמוד האחרון של התורה. למה על משה רבנו לא בכו? כשמשה מת, מה זה אומר שאפשר עכשיו לעשות? כנס לארץ, נכון? נתרדו בשמחת הארץ הטובה. בסדר, משה הלך, נכנסים לארץ, אומר, שמחת הארץ השכיחה מהם את הצער על פטירתו של משה רבנו. זה רק האורחיים הקדוש שיכול להגיד שכסף קטן, משה רבנו נעמת ארץ ישראל. בסדר, זלך משה, לא נורא, נסתדר בלעדיו. איזה אהבת הארץ. אז אהרון הכהן אמר, עבודתו להשכין שלום בתוך המחנה. שזה מה ששומר על המחנה, כמו שכתוב, חבור הצבים, אפרים, אנחנו, אפילו שעובדים עבודה זרה עם חברים ביחד, מצליחים לנצח במלחמות, כאילו שאחאב היה מנצח במלחמות, ולא היו מתים אנשים, כי היו... היה שלום ביניהם. ואצל דוד ושלמה, היו מפסידים בקרבות לפעמים. היו מתים אנשים לפעמים במלחמות. למה? כי לא היה שלום ביניהם. דלגו לצדקת הצדיק, כדי כל הנציב באחר דבר, שבאחר דבר, נגיד זה בשפה שלי, הוא מדבר הרבה... שהכהנים, הרי יש לנו איזה בעיה תמיד עם אנשי הקודש. מצד אחד אנחנו רוצים שיהיה דיסטנס בעולם, זה נושא כבד בפני עצמו, זה טוב שיהיה מרחק. מצד שני, הנציב מסביר את זה פסוק בתורה, שאומרים שכהנים אסור להם להסתובב עם בגדים מיוחדים שהם בין האנשים, רק במקדש. כשאתה נציג הקודש שיהיה פער, אבל בשאר הזמן הכהנים הקפידו להיות בתוך בני ישראל, להיות חלק מהעם. אבל אמרנו, איך זה עבד לאהרון הכהן? תראו צדיקת הצדיק. מי שאוהב את התורה, התורה אוהבת אותו. דיברנו על זה פעם אולי. כמו שנאמר, אני אוהבי אהב. מי שאוהב אותי, אני גם אוהב אותו. דיברנו על זה הרבה, שהתורה היא לא משהו, אלא מי שהיא, שהיא מרגישה כמה אתה חובר, כמה אתה אכפת לך, ומילא גם היא מתגלה. וכן אוהב ישראל, אין אוהבים אותו. כמו שאמרו באהרון, אוהב את הבריות, רואים שאחר כך גם בחו עליו בני ישראל. כמו שחז"ל דרשו, כמו שנאמר, כמים פנים לפנים, כלב האדם לאדם. ומגלים לו כל רזין הגנוזים מנפשות ישראל. כשאתה אוהב מאוד מישהו, אז גם אוטומטית הלב שלו יוצא חזרה אליך, ואתה תוכל לעזור לו. ואהרון הכהן נושא את שמו בני ישראל על ליבו, דרגו איזשהו רע. אהרון, אנחנו יודעים, יש לו על הלב את החושן, תורים ותומים. כתוב שהאדם שואל שאלות, והכהן שואל והאותיות בולטות לו. אומר רב צדוק, אני עכשיו אשים חושן, גם יתחילו לבנות לי האותיות. הוא אומר, לא. אהרון הכהן הלב שלו בלט אל כל יהודי, לכן גם האותיות בלטו בחושן. אהרון הכהן כל כך אהב כל יהודי, והלב שלו יצא לכל יהודי, ממילא הוא ידע לתת לו עצות, ממילא החושן עבד. כשאתה לא אוהב באמת בלב, זה לא עובד, זה לא אוטומטי, משהו חיצוני שעובד. ללב ישראל, ללב אהרון, אוהב ישראל, גולים סודות כל הנפשות בשורשן. הם הליבות תמיד, כל הזמן דעתו עליהם. כמו שכתוב שאהרון הכהן יוצא לקראת משה רבנו, כתוב שאומרים למשה רבנו, אל תפחד מאהרון. שהוא יעלב, שהוא ייפגע ממך, שיהיה לו לא נעים מזה שאתה אח שלו הקטן, אתה עכשיו המנהיג של ישראל. שנאמר, ורעך ושמח בליבו. אומר את הגמרא, מפני מה זכה אהרון לחושן על ליבו? בגלל ורעך ושמח בליבו. שאהרון אין לו שום קינה ותחרות, למרות שאח שלך, אח שלך קטן, ופתאום הוא, אתה רק הולך להיות לו לפה. אהרון הכהן, הלב שלו כל כך זך ונקי, על ידי זה מתגלים לו כל חללי אלמה, כל העניינים של העולם, שהיו שואלים באורים ותומים, באותיות בולטות. פירוש יש בליטה בלב לאוהב ישראל, על ידי שמות בני ישראל. זה מתחיל מהבליטה שיש בלב, אבל בליטה פנימית, אחר כך אותיות בולטות. ואם זה לא אמיתי, לא תדע איך לעשות את זה, איך להשכין שלום, שזה לא אמיתי, זה לא עובד, זה לא... אפשר ללמוד חינוך וללמוד כל מיני טכניקות בחינוך, אבל שמישהו זה לא אכפת לו, אנשים קולטים, בית אכפת לחמם או לא אכפת לחמם. וזה יש תורה יפה מאוד לתפארת שלמה, האמת תמיד אני לפני פורים משתדל ללמוד אותה. יש, לא יודע אם גם במדרשות יש קטע כזה שמבקשים ברכות או בישיבות, ברך אותי, או מנקצים לרבנים או לרבניות וכזה, או לחברים או ל... ותמיד אומרים, מה, נברך? מה אני אברך? מי אני שאני אברך? אני יודע לברך, אנחנו מברכים אנשים. ותמיד לפני פורים אני לומד את זה עם אנשים, או כאן, תברך, למה לא לברך? בוא נלמד, זה ממש המדריך למברכים הצעירים. איך אפשר לברך, לא רק לברך בן אדם, לא רק דווקא לברך לשים עליו שתי ידיים. איך אתה יכול להוריד שפע טובה וברכה ושלום לעולם? ברכה לעם ישראל, ברכה לאנשים שמסביבך. מי, עוד נראה מהמשך, מי אמור הכי להתפלל עליי? מי שאוהב אותי, מי שמכיר אותי, מי שיודע מה שאני צריך. פעם רב ישראל מרוז'ין ראה שני שיקורים רוסים בוכים. אחד אומר לשני, אתה לא אוהב אותי. אמרו לו, אני אוהב אותך אהבת נפש. אמרו לו, אתה לא אוהב אותי באמת. אם היית אוהב אותי באמת, היית יודע מה חסר לי, היית יודע מה אני צריך. ואם אתה לא יודע מה אני צריך, אתה כנראה לא אוהב אותי. וזה ממש, נראה שהברכה תלויה בגודל האהבה. תפארת שלמה, הסבא שלנו, תורה יפה מאוד שחייבים להכיר אותה. יש, בגמרא לפעמים, מביאים מאמרה של איזה אמורה, ואחר כך מביאים עוד כמה מאמרות שלו. הפשט הוא שזה לא קשור אחד לשני. אלא פשוט הזכירו מישהו, כבר הביאו עוד כמה ציטוטים שלו. ותמיד, כמובן שזה לא נכון, וכל הרבנים מנסים לחרוז מה הקשר בין למה הביאו אחרי הדבר הזה את הדבר הזה שלכאורה לא קשור. אמר רבי יוסי, מימי לא עברתי על דברי חבריי. אף פעם כאילו לא חלקתי על אנשים. אם אנשים אומרים לי לעשות משהו, חברים שלי, אף פעם לא הייתי עובר על דבריהם. יודע אני שאני כהן, אני יודע, אני לא כהן. אבל אם יורו לי חבריי לעלות לדוכן לברך בברכת כהנים, אני עולה לברך ברכת כהנים. מובן לכם? כהן, מישהו שהוא לא כהן יכול לברך בכלל לבטלה? שקידשנו קצתו של אהרון, ציוונו ברך תמו ישראל באהבה. רבי יוסי אומר, אני לא כהן, אם יגידו לי אני עולה בכיף ברכת כהנים. ואמר רבי יוסי עוד מהם, רש"י לכאורה לא קשורה, מימי לא אמרתי דבר וחזרתי לאחוריי. אני מסביר ישר לפי רש"י, זה קשור להלכות לשון הרע. כמו אף פעם לא אמרתי משהו, אמרתי, אתם יודעים פה, המנהל יהודה, יש לו... פתאום אמרתי, וואלה, פדיחה, הוא שומע, נגיד. אף פעם לא אמרתי משהו, ופתאום אמרתי, וואלה, הוא פה האיש הזה. כלומר, אין לי בעיה, כל מה שאני אומר, אני לא אומר דברים רעים על אנשים, אין לי בעיה להגיד לכל אחד בפנים מה שאני... אני אף פעם לא מדבר לבחורי הגב של בן אדם. שזה מפה לומדים ללכות לשון הרע, קצת בחפץ חיים יש איזה, נראה לי הוא לומד מזה, דברים שמשתמעים לשני פנים, אז לא משנה, יש בזה, לומדים מהגמרא הזאת הראשונים, כל מיני דברים ללכות לשון הרע. מה הקשר של שתי הממות האלה? סוף השורה השנייה, אני רואה בקישור בית המאמרים האלו. וגם איך שייך שאומרו לו עלה לדוכן למי שאינו כהן? מה, יגידו, מה הכוונה שיגידו לו לעלות לדוכן? אני מברך, ברכת כהנים, מה זאת אומרת? אתה לא כהן, זה בכלל לבטלה. אך הנה כתיב, כה תברכו את בני ישראל. אומרת הגמרא בסוטה, הגמרא דורשת מה זה כה תברכו. אפשר לכתוב, תברכו בבני ישראל, יברך השם ישמעך. זה מה שתגידו להם, מה זה כה תברכו? דווקא ככה. הגמרא אומרת בלשון הקודש, שהפשט הפשוט הוא שברכת כהנים חייבת להיות, למרות שאת שער התפילה. אומנם לא נוהגים ככה, בעיקרון מותר להתפלל באנגלית, נגיד. כלומר, לתרגם את התפילה לאנגלית. בעיקרון, קריאת שמע אפילו, יש דיון בגמרא, אבל עקרונית, אפשר אולי לתרגם לשפות אחרות. אבל ברכת כהנים חייבים דווקא בלשון הקודש. הפשט הוא שרק שאסור לשנות, ושכנראה זה דבר מאוד חשוב שהברכה חלה דווקא, יש משהו גם במילים האלה, באותיות האלה. הוא אומר, לא זה הכוונה בלבד. הכוונה בזה, כאיש הצדיק, מה זה לברך בלשון הקודש? השאלה אם הלשון שלך קדושה או לא. תספר סיפור נחמד על הרב שטיינמן, שפעם מגיע אליו איזה בחור ישיבה לפגישה, ובחור ישיבה אומר לרב שטיינמן, תגיד הרב, אתה אוהב סטייק? רב שטיינמן מסתכל, עושה לו, מה זה סטייק? אמר לו, סטייק, בשר, טעים. אמר לו, לא יודע, לא מעניין אותי, לא מכיר דברים כאלה. כשאת הרב שטיינמן הורי לו בערך בורא מיני מזונות, איזה 50 שנה, לא בערך אף פעם הורי מיני מזונות. לא אוכל דברים, כיסאות בלי משנת, מי שמכירה עם בני ברק, לא יש כיסא עם משנת. או שאתה ישן, או במיטה, או שאתה יושב עם שרפרף, כאילו, או שאתה לומד, או שאתה ישן, מה, הוא לא מבין את באמצע הזה, אין... אותו בחור ישיבה התחיל לבכות. אמר לו, הרב, אתה רואה, אתה, סטייק לא מעניין אותך, אתה לא אוהב סטייק, אותי התורה לא מעניינת. אתה לא מכיר דברים כאלה, זה לא מתוק לך הדברים, זה לא מעניין אותך. אני לא מתוק לי התורה. וכל אומרים לי, אתה חייב ללמוד, התורה היא מתוקה, לא נכון, לא מתוק לי. בכלל לא, אמר לו, כמובן מכריחים אותי, לא רוצה. אמר לו, שטיינמן, תגיד לי, נשאל אותך שאלה. אם מישהו יגיד לך דבר שזה מר, מה תגיד לו? תגיד שהוא שקרן, נכון? אמר לו, לא נכון, אולי דבש הוא מתוק. אבל אותו אדם יש לו פצעים בפה, הוא אוכל דבש, שורף לו בלשון. ובאמת זה מר לו הדבש. אמר לו, התורה היא מתוקה, אבל אתה הפה שלך מלוכלך מדיבורים לא טובים, ומאכלים לא טובים אולי, אז התורה מראה לך. התורה עצמה היא מתוקה, אבל אולי אתה לא מצליח ל... הלשון שלך לא מספיק טובה. בשביל לברך צריך לשון הקודש. ככל שהלשון שלך יותר מתוקנת, רואים, כמו שהרמוד חי עליהו אמר, כי הוא אמר ויהי, עם מה שהוא אמר. ויהי, אתה עושה? אז כשהוא ציווה ויעמוד. יש? מה שהוא אמר ויהי, כל מה שהוא אמר ויהי, אז כשהוא ציווה אז גם ויעמוד. אז הקדוש ברוך הוא גם עושה מה שהוא אומר. או כמו שיקלה הסביר, כי הוא אמר ויהי, מה שהאדם בעצמו, כל מה שהוא אומר הוא מקיים, יש לו ערך לדיבור שלו, הוא מכבד את הדיבור שלו, גם אלוקים מכבד את הדיבור שלו. כשאני רואה שהדיבור שלך בעצמך, אתה לא כל כך מכבד אותו את מה שאתה אומר. והדיבור שלך הוא לא כל כך יקר בעיניך, עיקר האדם, רוח ממעל, אלא אתה לא שומר על הדיבור שלך, אז למה שהקדוש ברוך הוא יקשיב למה שאתה אומר? כמו שכתוב בתנ"ך, מסיר אוזנו משמוע תורה, גם תפילתו תועבה. מה, אדם לא רוצה לשמוע איזה דבר תורה, אז התפילה שלו כבר תועבה? הסבירו אדם, אומרים לו איזה דבר תורה, אומר, אני מכיר את זה, כבר שמעתי את זה פעם. כשהוא מתחיל השם שפתי תפתח, הקדוש ברוך הוא אומר לו, שמעתי את זה גם פעם. פעם אמרתי את זה למי שאומר, אני מכיר את זה, חזק לי, שמעתי את זה פעם. אבל, כלומר, השאלה עם הלשון שלך, לשון הקודש. הכוונה בזה, כאיש הצדיק שלשונו לשון הקודש, לא רגל ללשונו, לדבר שום לשון הרע חלילה, על שום אחד מבני ישראל, זה הרעול וערב בני ישראל באהבה, שאוהב את בני ישראל. אבל מי שפוגם חלילה את לשונו בדברים האסורים, איך תשרי הברכה לשונו וברכתו? כי ברכתו את בני ישראל, איך ברכה עובדת? הוא מסביר, איך ברכה עובדת? ועכשיו נראה שעיקר מה שעובד בברכה זה לא שהוא צדיק המברך, אלא זה שהוא אוהב המברך. כי ברכתו את בני ישראל צריך להמשיך עליהם חסדים טובים. לומר לקדוש ברוך הוא, כולם אהובים, כולם ברורים, כולם קדושים וראויים לברכה. כלומר, כשאתה מסתכל על אנשים בעין טובה, אתה אומר, אנשים האלה טובים, יש להם קצת חסרונות, קשה להם קצת, אתה לומד עליהם זכות, אתה רואה את הדברים הטובים שבהם, ממילא גם אתה מעורר אצל הקדוש ברוך הוא את ה... שהם ראויים וטוב שתרד עליהם הברכה. לכן יצדיק הזה כרבי יוסי, שנשמר כל יבם ולדבר לשון הרע חלילה, שהוא אחד מבני ישראל, לא, נהיה לברך בני ישראל באהבה. כי כולם טובים בעיניו. והוא לשון הקודש שאמרו בברכת כהנים. כמו שכתוב, ברכת כהנים, למה זה עובד? בגלל שאהרון הכהן הוא אוהב שלום, לכן יש לו מצווה לברך את ישראל. זה לא שיש איזה מצווה בלי קשר לכהנים, לאכול תרומה וגם לברך ברכת כהנים. בגלל שהכהנים אוהבים את ישראל, לכן יש להם כוח של ברכה יותר. כמו שכתוב בפרשת שמיני, וישא אהרון את ידיו אל העם ויברכם, וירד מעשות החטאת ועולה השלמים. תראו איך הוא קורא את הפסוק. וישא אהרון ידיו אל העם ויברכם, איך מברכים? וירד מעשות החטאת. תרד בענייני החטאים של האנשים אם אתה רוצה לברך אותם. פירוש שבא לברך את העם, ירד בעניין עשות החטאת. לבל יעלה זכרם שחטא שום בר ישראל חלילה. ואהרון הוא הרודף שלום לכל ישראל, הוא שנצטווה לברכם. הוא מתוך אהבה, וזה הוא שאמר רבי יוסי, שבאו אצלו, שהוא צדיק גדול, ואיך את שום אחד מישראל, אמרו לו, תברך אותנו, הרב. למה לעלות לדוכן לברך ממש לברכת כהנים? הוא אומר, אני לא כהן, אבל אני גם יכול לברך בדיוק כמו כהנים. למה? כי מעולם לא דיברתי לשון הרע על יהודי. כי אני אוהב כל יהודי. יודע אני בעצמי שאינני כהן וצדיק, ואף על פי כן ברכתים. למה? כי אמר רבי יוסי, מעולם לא אמרתי דבר וחזרתי לאחוריי, לדבר לשון הרע על אנשים. מי יברך, מי יתפלל על אדם חוץ מהמשפחה שלו והחברים שלו? צדיק, אפשר לקבל ברכה מצדיק, זה גם טוב. הצדיק הזה מכיר אותי, הוא לא מכיר אותי, איך הוא... הצדיקים הגדולים הם אוהבים, אוהבים גם אנשים שלא מכירים. אוהבים את הסגולה הישראלית שיש בתוכו. אבל מי יודע מה אני צריך? אמרתי לאנשים לפני פורים, חבר שלך בא ואיך תברך אותי. אתה מכיר אותו טוב, אתה יודע, הוא לא מוצא את עצמו בחיים, אתה מכיר, יש לו קשיים בבית, יש לו... אתה תפלל, תברך אותו, תהיה גבר, תהיה... מי יעשה את זה אם לא אתה? יהיה ברכה, תגיד לו, יהיה לך הצלחה בלימוד, לך חברים טובים, תמצא את הדרך שלך בתורה, את החלק שלך בעבודת השם, תברך, 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 אל תתקמצן. דווקא כשמלאים אהבה אחד לשני, בימים של אהבה, זה הזמן לברך את ישראל. ברור שאת צודק, פשט הפסוק, לא תשנא את אחיך בלבביך, הוכח תוכיח את עמיתך. פשט הפרשנים, הפשט של התורה לפי רוב הפירושים זה לא תשנא בלבביך, אל תהיה אשכנזי, תגיד לו הכל בפנים, תוכיח אותו, אל תשמור בבטן, תוכיח אותו. וחבר טוב זה אחד שאתה יכול לשתף אותו גם בדברים הכי קשים, שיכול לתת לך מוסר, כמו שבעלי המוסר אומרים שעיקר החבר זה חבר שיכול... אני זכיתי לחבר אחד טוב כזה, והשמיעית עד היום אני זוכר את הבושה שהייתה לי כשהוא הושיט לי פתק, מכתב ביד. כלומר, בתוך כדי השמינית, מי כותב היום מכתבים בכלל? אמר לי, כל החיים שלך זה פוזה. הביא לי דוגמאות מאתמול ומהיום. לא משהו... אומר, ישבנו שם... אמר לי, אני אוהב אותך, אתה הורס את החיים שלך. אומר, זה חבר אמיתי. אבל הוא צריך מאהבה, אבל כשאתה רוצה עכשיו לברך את האדם, אתה צריך... חבר שלך לשתף את הדברים הכי קשים. מי הרע הראשון בתורה? מי נקרא רע בתורה? ספר בראשית, חידון. רעהו האדולמי. כתוב יהודה, יש את החבר, רעהו האדולמי. או יש לדוד המלך חבר, קוראים לו חושי הערכי, רע דוד. לא כתוב עליו שום סיפור בתנ"ך. כתוב רק שפעם הלכו לזה מקום, וחושי הערכי, רע דוד. סיפור קצת מביך. מה הסיפור של רעהו האדולמי? סיפור יהודה ותמר. יהודה עשה מה שעשה, עשה פדיחה, ועכשיו הוא הבטיח גדי עזים לאישה הזאת. פדיחה ללכת, הוא שולח את חבר שלו. והוא מסתובב ושואל אנשים, היה הקדשי בעיניים על הדרך. אומרים לו, אומר, זה לא בשבילי, בשביל חבר שלי. כולם מסתכלים על ה... והוא מחפש ולא מוצא עד שיהודה אומר לו חלס, שלא יתפרסם את הדברים, עזוב. זה חבר אמיתי, אתה יכול לשתף אותו בפדיחות הכי גדולות שלך. כתוב שאחרי מעשה בת שבע, כתוב במדרש, דוד המלך בא לחושי הערכי, אמר, יש לי תשובה, יש לי תיקון בעולם. זה חבר אמיתי, זה רענתי. מודה שאומר, חבר שאתה יכול בכל הדברים, ויכול לעזור לך לתקן אותך. אבל כמו שאתה שואל, ברור שאתה... תלוי ברמת אהבה. שלמרות כל החטאים שלו, ואתה יכול עדיין עדיין לאהוב אותו. אני אתמול, האמת היא, הרגשתי שקיבלתי ממישהו את המתנה הכי טובה שקיבלתי בחיים. הגיע ליהודי, כבר משפחה, ומפעם שלמד לי בישיבה לפני איזה 6-7 שנים, הגיע מהדרום במיוחד, אמר אני רוצה לדבר לך. ישב ובא לבקש דרך תיקון. לחטא שאין פה אף אחת שמדמיינת שהיא יכולה להגיע למקום כזה בעולם. יהודי צדיק וירא שמיים שהגיע למחוזות שאי אפשר, אתה יודע, לפני שנים, ולא דיבר עם, שמר את זה בתוכו, את ה... אומר, זהו, אני רוצה לקבל דרך של תיקון. שמה זה תיקון? היהודי כבר מתחרט על זה ו... אבל הייתי בהלם שבן אדם מוכן לבוא ולספר דבר כזה בעולם. וגידו, הרגשתי שלא קיבלתי אף מתנה כל כך יפה מ... אדם שחבר אמיתי, שאומר ש... שאוהב אותך ויודע שאתה תאמין, שאתה אוהב אותו למרות שיספר לך מה הדבר הכי יזוי בעולם. ו... זה סתם אני אספר לגאווה שלי, אבל זה... 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 זה חבר אמיתי, שאתה יכול לשתף אותו בהכל. והכהנים, זה התפקיד שלהם. מה כהן עשה? יושב במקדש, מגיעים אליו, תשמע, עשיתי ככה, צריך להביא קורבן חטאת. כל חטא עובר דרך הכהנים. כל קורבן חטאת עובר דרך הכהנים. חייבי, אתה צריך לבוא לכהן, ספר לו מה היה. אתה צריך להתוודות במקדש. כהנים שאוהבים את האנשים, למרות, הם רכזי החטאים בעולם, הכהנים. תראו את הזוהר מאחורה. הלכה למעשה, אין פה, אני מקווה לפחות שאף אחד פה לא עולה לברכת, שום כהנת לא עולה פה לברכת כהנים, למרות שאולי זה עוד מעט כבר יהיה גם בעולם שלנו, אבל יש, זה ממש הלכה למעשה, הלכה שבנויה על הזוהר. הכהנים מברכים שקידשנו קדושתו של אהרון וציוונו לברך את עמו ישראל באהבה. איך אתם מבינות? לברך את עמו ישראל באהבה, מתוך אהבה שלי הכהן אתכם, או לברך אתכם באהבה, שיהיה לכם אהבה? הפשט נראה לי הוא באהבה, מתוך אהבה. איפה כתוב בתורה שצריך לברך באהבה? הם אומרים, ציוונו לברך את עמו ישראל באהבה. לא כתוב בתורה, כתוב כל תברכו בני ישראל, אמור להם, ברך השם ישמרך. איפה כתוב צריך לברך מתוך אהבה? ואומר תראה המקור כנראה מהזוהר. יש כאלה שרצו להסביר, זה שמע לכם אולי קצת מצחיק, אבל יש דעות, אמור זה אהבה בהרבה שפות באירופה, בכל מיני הטיות. יש דעות, כתוב גם בחז"ל, כתוב כה תאמר לבית יעקב תגיע לבני ישראל, אמור זה אנשים, כתוב לדבר איתם בלשון רכה בית ישראל, להגיד את דברים קשים כגידים, ואמור זה בנחת בשמחה באהבה. יש כאלה שרצו להגיד אולי זה הכוונה, כל זאת בני ישראל לא סתם דבחו אלא אמור להם באהבה. אבל הפשט הוא הזוהר תנא, כל כהן דלא רך מן לעם עלי פרוס ידוי, כל כהן שלא אוהבים אותו האנשים, אסור להלכה למעשה, אסור לו לעלות לברכת כהנים. טוב לדעת שיש כהנים שלפעמים שלא עולים לדוכן. או כהן שלא אוהב מישהו בקהל, או כהן שמישהו שונא אותו בקהל. חז"ל אומרים, כמה הם פנים לפנים. אם הוא לא אוהב אותך, כנראה גם אתה לא אוהב אותו בתוך הלב. או איש הברכה לא תוכל לשרות ככה.
אבל משה רבינו, כמו שהרב אמר, שהוא לא אוהב אותו, הרבה אנשים יכול להיות, כי ציבורי. מה, הוא לא יכול
להמשיך בתפקיד שלו? שאלה טובה, זה נראה כאילו צריך שני זרועות בעולם. כתוב, הבאתי פה למטה, כתוב שמשה רבנו הוא נקרא שושבינה, השושבין של המלך, של הקדוש ברוך הוא, ואהרון הוא השושבין של המלכה, של הקלה, של כנסת ישראל. יש נציג של הקדוש ברוך הוא, יש נציג של ה... גם משה אהב אותנו. עד כדי כך שהגמרא אומרת שרב שכולם אוהבים אותו הוא לא רב טוב כנראה, כי הוא לא נותן מוסר לקהילה שלו. היכולת להצליח להיות גם איש אמת וגם איש שלום ביחד זה מסובך מאוד. לא הרבה מצליחים את זה. והלוויה של רבי שלמה זלמן אויבך, הבן שלו אמר, אבא, הרבה אנשים אנשי אמת, אבל הם לא אנשי שלום. הרבה אנשים אנשי שלום בלי להיות אנשי אמת, אתה צריך להיות בשני הדברים ביחד, זה מסובך. שמעתי שהרב לאו, אחד מאבות אבותיו, היה רב של קרקה. וכשהוא התמנה להיות רב, בא אליו מישהו, אמר לו, אתה לא מתבייש, אתה להיות רב של קרקה. אתה יודע מי היה פה רב בקרקה? מי ישב על הכיסא הזה? הרמה, הבח. גדולי האחרונים ישבו פה רבנים בקרקע, אתה תהיה רב של קרקע, תכף אחד המתים הם יקומו, יגידו, תגיד, אתה בזוי, אתה תהיה רב של קרקע? איך אתה לא מתבייש להיות רב איפה שאנחנו ישבנו, ענקי עולם? אמר להם, אני לא דואג, תכף המתים, כל אחד יקום, הקהילה שלו, כל אחד יתים לרמה שהייתה בדור שלו, לאנשים כמוך, אני מתאים. אמרו לו, טוב, מה, לא, מי אמר שהקהילות יקומו? אולי הרבנים יקומו, הם צדיקים. הקהילות לא בטוח שיקומו. אתה תקע פה עם הקהילה שלך עכשיו, עם כל הרבנים הגדולים של פעם. אמר, אם ככה, אני לא מפחד מהם בכלל. כי רב שקם בלי הקהילה שלו, הוא לא רב. הוא לא הצליח לגעת באנשים, אז הוא לא רב. אם הוא קם לבד, הוא לא רב. להצליח גם ל... בדרך כלל שאתה אוהב אנשים, אתה יכול להשפיע עליהם יותר. זה לא סותר לפעמים, כמו שאמרנו, לא תשנא את הרעים לבך, להוכיח, תוכיח, כן לדעת להוכיח. אומנם כבר רבי עקיבא אומר, אין בדור הזה מי שיודע להוכיח, ומסובך מאוד. בואו נמשיך בזור. כל כהן שלא אוהבים אותו לא יפרוס את ידיו. עובדה אבא בחד כהן דקם ופריס ידו, אם מעשה היה בכהן אחד שהלך ובירך ברכת כהנים, למרות שאו שהוא לא אהב מישהו בקל או שלא אהבו אותו, והדלה השלים עד שהוא לא סיים את ברכת כהנים, התאביד תלה דגרמה, נעשה גל של עצמות, נפטר. הכהן נפטר תוך כדי ברכת כהנים. למה? כי הוא עולה לדוכן למרות שמישהו שונא אותו. מה הייתה? מה? כי לא ברך בחביבותה. וקם אחר ופרס את ידה וברך. סתם שאלה. אמרנו, הכהן אחד עלה, מת על הדוכן, ואז עלה הכהן אחר לברך. ואז עלה אחר לברך. האחר היה כהן או לא היה כהן? מה אתם חושבות? תוכיחו לי לכאן ולכאן. תומת מת, יפה מאוד. מה אתה אומר? מי שמת שם מישהו, כהן יכול להיכנס? או אם הוא היה כהן, למה הוא לא עלה לברך לפני זה? אני לא בטוח שאנחנו צודקים, שבאמת האחר היה אדם ישראל. אבל אולי לפי המקור של התפארת שלמה, עלה מישהו אחר, מישהו שואב לברך את ישראל. אולי זה כן היה כהן, והוא כהן אחר, והוציאו את המת. מפה תקנו, אומר הזוהר, ועד קינאו יום, ותקנו באותו יום, דכל כהן דלא רחים לעם, הכהן שלא אוהב את העם, או העם לא רחמיני, העם לא אוהבים אותו, לא יפרוס ידיו לברכה. כי כתוב, טוב עין הוא יבורך, אל תגיד יבורך, אלא יברך. טוב עין הוא יברך. העין הטובה שלך לאנשים, היא יוצרת הברכה בעולם. ככה מגן אברהם פוסק, שם, לשון, ואת המועד סטל באהבה, נראה לי, אומר מקורו מהזוהר, שחייבים לברך באהבה. הכהן גדול הזה, לפי זה, התפקיד שלו בעולם, היה להשרות אהבה בין אנשים בעולם. זה מסביר לנו הלכה מאוד מעניינת, שהרוצחים בשגגה, הם יושבים בעיר מקלט, אדמות הכהן הגדול, כמו שקראנו פרשת שבוע. מה הקשר בין הרוצח בשגגה לכהן הגדול? כתוב שהכהן הגדול, אם הוא היה מספיק לשלום, לא היה מגיע למקרים כאלה. לא היה הריגות בשגגה. שאלו שאלה. אם הוא היה מחנך את האנשים, לא היה רוצחים בשגגה. שאלו שאלה, נו. זה בשגגה. אתה מבין שאני רוצח ומזיד, אני מבין זה אשמתך. אבל מי שיודעת, רוצח בשגגה זה לא מקרה של אדם אנוס לגמרי. עד היום זה שאלה קצת כהנים שהרגו בתאונות דרכים. הם יכולים, בעיקרון כהן שהרג את הנפש לא יישא את כפיו. גם אסור לתשובה ברב עובדיה על כהן שהרג במלחמה נגיד. הרג גויים או הרג חברים במלחמה. אבל רוצח בשגגה שהוא בורח לעיר מקלט זה רק שגגה קרובה למזיד. או הקרובה ל... זה נכון, אונס הקרוב לשוגג, אני חושב, בהגדרת הגמרא. כלומר, לא אדם שהיה אנוס לגמרי לגמרי, אלא אם היית מספיק זהיר בחיי האדם, זה לא היה קורה לך. לא מספיק נזהרת. סתם נגיד מישהו זורק אבן פה החוצה, ומישהו עבר שם, אם אתה נורמלי, אתה זורק פה מה שאתה לא רואה לאיפה זה מגיע. אדם הוא שוגג, הוא לא התכוון להרוג, אבל זה, אם היה מספיק ערך של שלום בין אנשים, היית יותר נזהר ב... לא היית מטפס על סולם, אומרים משהו כשבן אדם נמצא למטה ואולי ייפול עליו. אז הגמרא אומרת שהכל תלוי בכהן הגדול, שאולי היה מספיק שלום. עד כדי כך, הגמרא אומרת, אפילו הרצח היה בזמן איזה כהן גדול אחד. תוך כדי הדיונים בבית משפט, הכהן הגדול נפטר, והתמנה להיות כהן גדול אחר, חדש. אז הוא צריך לחכות, הוא ישב משתחרר, או שהוא צריך לחכות למות הכהן הגדול החדש? הגמרא אומרת, הוא צריך לכהן הגדול החדש. אם תגזר דין שלו, שאדם הזה חייב, היה בחיים שלך כהן גדול, כנראה לא מספיק לימד את הזכות, לא לימד את האנשים מספיק איך מלמדים זכות עלינו. אם היית מספיק ללמד זכות, גם הבית דין היו דנים שהוא לא צריך בכלל לבוח ממליקת והוא... כלומר, האחריות של הכהן הגדול, איך יכול להיות שאנשים לא מספיק חשוב להם חיי אדם, לא מספיק דנים לקו זכות. אבל רבנו בחיי פירוש מתוק מאוד, למה הכל קשור לכהן הגדול? הרוצח שגה יפגוש את גואל אדם, פעם ראשונה, גואל אדם מותר לו להרוג את הרוצח. אם הוא יוצא מהר מקלט, מתי הם פגשו פעם ראשונה? בהלוויה של הכהן הגדול. הוא אומר, תארו לכם, בהלוויה של הכהן הגדול. מה יהיה כל הדרשות בהלוויה הזאת? על מה ידברו בהלוויה הזאת? על אהבת שלום? ידברו על ענייני כהנים. מה, בהלוויה הזאת הוא יהרוג את גואל אדם? בהלוויה של רב אריה לוין, יש אנשים שדחפו? אני מקווה שלא, יכול להיות שכן, אני מקווה מאוד בשבילם שלא. אתה כזה טיפש, אם בהלוויה של הרב אריה לוין אתה דוחף, אז לא הבנת מי האיש, אז לא הבנת במה אתה עוסק. הוא אומר, אחרי שהם פגשו בהלוויה של הכהן הגדול, האבל הלאומי של היעדר השלום, האהבה שבהלוויה הזאת שהוא מת, מנסים להשלים כל אחד בלב, אחד לשני, אומר, יתנחם אותו, תראו רק את הקטע המודגש, בשורה השנייה של רבנו בחיי, ועוד שמתתו שכהן גדול נחמה לקרובו שנרצח, לא יחם לבבות, לא ידאגו עליו כל כך. הכהן הגדול זה שבר לאומי כל כך גדול, שהם אלה הדברים האישיים, הקטנוניים שלנו ייעלמו שמה. אהרון הכהן כל כך אוהב את ישראל, עד שאמרנו שאומנם בדרך כלל הוא איש שלום ואמת ביחד, עד כדי כך שפעם אחת הוא עוזב את האמת שלו, את התורה, בשביל השלום. בדרך כלל שיש אמת מול שלום, בדרך כלל אנחנו נשתדל לוותר על האמת בשביל השלום, לא בכל מחיר, יש דברים שאי אפשר לוותר עליהם. אהרון הכהן בחטא העגל, אולי המעשה הכי, לא יודע איך להגדיר אותו, נקרא לזה עבירה לשמה הכי גדולה שהייתה בהיסטוריה. אהרון הכהן, הוא עושה את העגל בסוף. אומנם הוא מנסה להרוויח זמן, חג לשם מחר, אולי איכשהו להספיק, שמשה רבנו ירד, בסוף אהרון הכהן עושה את העגל. למה? ילשון המדרש, קטע המודגש, מוטב יתעלה הסירחון בי ולא בישראל. שהעגל יעלה. הם הולכים לעשות העגל, אז עזבו, כבר אני אעשה את זה. שהשם יאשים אותי, כמו שכתוב בתורה, העגל אשר עשה אהרון. העיקר שלא היה אשמה בהם. תראו איזה משל יפה. נמשיך במדרש. רבי אבא, ביהודה שם רבי אבא. משל לבן מלכים שנתגעה ליבו עליו, לקח את הסייף לחתוך את אביו. אמר לו פדגוגו, לא יודע, האומן שלו, המלמד שלו, אל תיאגע את עצמך, תן לי, אני חותך, אני ארוג כבר, אני ארצח את אבא שלך, חבל שאתה תעשה את זה. הציץ המלך עליו, אמר לו, יודע אני להיכן הייתה כוונתך, מוטב שיתעלה הסירחון בך ולא בבני. יגידו, הבן הרג את אבא שלו? העדפת אתה לעשות את זה, חייך מהפלטין שלי, מהארמון שלי, אתה לא עוזר, לא יוצא, ומותר פוטורים, מותר שולחני אתה אוכל, 24 מתנות אתה תקבל, ככה הכהנים לא יוצאים מהמקדש, לא יצא, מקבלים את כל ה-24 מתנות כהונה. אהרון הכהן כל כך אוהב את ישראל, הקדוש ברוך הוא רואה שהוא כל כך אוהב את ישראל, שהוא לא רוצה שיהיה בהם חטא, הוא מעדיף לקחת החטאים על עצמו. הוא מעדיף, בסדר, יהיה חטא העגל, אבל יקרה שזה לא ייעלם. לכן התפארת שלמה אומר, רמזו לנו את אהרון הכהן, התורה אומרת מיד ראש חודש אב, את התאריך, פעם אחת בתורה התורה אומרת, תדע לך, זה התאריך. צריך לעשות כבר הרבה דברים בתיקון החורבן, אבל עיקר הנקודה המרכזית של הבכי של החודש הזה התחיל מהסתלקות אהרון הכהן, הסתלקות ענני כבוד, כמו שאמרנו, זה התחלת החורבן לעולם. בואו נדלג קצת לחידוש הערים, למטה, חידוש הערים השני. יש להגיע עצמו בימים הללו לפתור שנאת חינם. להתייגע על הדבר הזה, לא סתם להשתדל, אלא להתייגע בדבר הזה. וזה מה שאינו ראה באחרים. ואפילו זה שאינו עין טובה על כל אחד, זהו שנאת חינם. וזהו מחריב בבית המקדש. כל שלא נבנה בימיו, כאילו חרב, וטוב עין הוא יבורך, ובזה יבנה הבית. הפסוק שהסגירו על הכהנים, טוב עין הוא יברך. למה הברכה שלך? אתה מברך מלא ברכות, ירושלים עירך, תחזן עינינו, למה זה לא עובד? טוב עין הוא יבורך. הכל תלוי בסוף שהברכה שלך תחול על ישראל. אם אתה לא אוהב ישראל, הברכה שלך לא מתקיימת. הטוב שאתה רע, כל כך רוצה, הוא לא מגיע. משהו מפריע לזה להגיע לעולם. הרבה מדברים על אהבת חינם ושנאת חינם. מה זה שנאת חינם? דיברנו על זה פעם. יש כאלה חושבים שנאת חינם, הכוונה חינם אין כסף. כלומר, שנאה בלי סיבה או אהבה בלי סיבה. יש גם הסבר כזה אמנם. כתוב, ולא תאירו מקדשי חינם, כתוב, או לא תאירו מזבחי חינם, כתוב בנביא. יש כאלה אומרים שהכהנים לא הסכימו לעשות שום דבר בחינם. כל אתה רוצה להביא לך קורבן? תשלם כסף. כל דבר לקודש הוא בכסף. אנשים לא מוכנים לבוא בחינם. אנשים לא מוכנים להשקיע מעצמם של הקודש בחינם. הכל נהיה עניין של כסף. שזה החורבן, ולכן טוב עשיתם שכל השיעורים גם בהתנדבות בבין המצרים. כי זה כתוב בנביא מפורש, שעל זה נחרב בית המקדש. שאדם כל דבר זה כסף, מה הוא מרוויח מזה? זה נושא שצריך, לא נעים לתת מוסר, יש עדיין אידיאלים בעולם. זאת אומרת שהיינו ילדים ונערים, כל מערכת בחירות, היינו עומדים שעות בצמתים כמו משוגעים, ימים ולילות, ויופי אתה מרגיש שמה שבלי כסף קשה להביא את האנשים לדברים. אבל אנחנו מסבירים אהבת חינם מלשון החן שלהם. חינו, חינה, חינם. החן שלהם. מה זאת אומרת לאהוב בחינם? אני לא אוהב. יש מגזרים בישראל שאני לא אוהב את הדרך שלהם. אני לא מסכים איתם. מה הדרך להגיע לאהבת חינם? אומרים לך, אתה חייב לאהוב אותו כיהודי. לא יודע, לא בא לי בטוב הבן אדם הזה. אהבת חינם, אם לא תצליח לברר ולמצוא את נקודת החן שלו, לא תוכל לאהוב אותו. להגיד, אני לא מסכים איתם בכלל, אבל יש בזה איזה חן. יש אנשים שבמקום לדאוג לבני אדם, הם דואגים לחיות. יותר חשוב להם. או דואגים לאיכות הסביבה, מי שזוכר את כביש 6 צפון, אני חושב, התעכב כמה שנים, נראה לי מעל מחלף, יש שם מחלף טוט או משהו, שם עוברים מעל איזה ערוץ של נחל, יש שם איזה גשר, שם זה סוג של איזה צפרדע נדירה, שלא רצו לפגוע, ארגוני הירוקים הגישו בגצים, ואתה אומר, ריבונו עליהם, בסדר, אפשר לצאת פרופורציות, אבל אתה אומר, אבל יש בזה חן באנשים האלה, ראו שעוד לא תקלקלו את עולמי, כמו שכתוב, שמירת העולם, זה לא מרכז העולם אולי, זה לא מרכז החיים. לפעמים הדברים יותר, מי שמרחם על אכזרים יתרחם על רחמנים, אבל יש בזה חן. אתה צריך למצוא את נקודת החן שיש באדם הזה, גם אם אתה לא מסכים איתו. וזה, השנאת חינם לצערנו עדיין מרקדת בינינו הרבה. ויש חידוש יפה מאוד של הרב אליושיב, בעיניי ממש זה התורה הכי יפה לתשעה באב. מסכת גיטין יש אגדות החורבן, כמובן מסכת גיטין הגט פירוד, הגירושין של הקדוש ברוך הוא בכנסת ישראל כביכול. כל אגדות הן במסכת מסוימת בכוונה. וגיד עם כל אגדות החורבן, קמצא ובר קמצא וכו' וכו', ויש באמצע סיפור מפורסם. סיפור שגם לאשכנזים וגם לספרדים יש אותו בקינות, יש קינה על הסיפור הזה. סיפור על בן ובת רבי ישמעאל. אתם מכירים את הסיפור הזה? נסבר אותו בלשון שלי. רבי ישמעאל, כהן גדול, היה לו בן ובת, שנמכרו, כל אחד לאדון אחר. ושני אדונים אמרו, בוא נחתן אותם, ונמכור את, נרוויה את הילדים, נמכור אותם לעבדים, נתחלק ברווחים. ואז הכהן, העבד השבוי מתחיל לבכות, אומר, אני בן של אהרון הכהן, אני צריך להתחתן עם איזה שפחה, עם איזה גויה. והיא בוכה, אני בת של אהרון הכהן, אני צריכה להתחתן עם איזה עבד. בחו, 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 העיר הבוקר, ראו שזה אחותו, זה אח ואחות. בחו עד שיצא נשמתם. טוב, סיפור נחמד, קצת עצוב, אבל כאילו, מה כל כך נורא בסיפור שעשו עליו קינות על הסיפור הזה? הגמרא בחרה, היו המון סיפורים. הגמרא בחרה להביא את זה בתור סיפור בעריכות. עליהם קונן ירמיהו, על אלה אני בוכיה, איני יורדה מים. על זה בכה ירמיהו. שהוא בכה לחורבן, הוא בכה על בן ובת רבי ישמעאל. מה פשוט? איני יורדה מים, כי הרחק ממני מנחם משיב נפשי, הקדוש ברוך הוא התרחק ממני. מה אתה מדבר איתי על זה ש... איזה בן ובת רבי ישמעאל בחו ומתו, מה כל כך עצוב? אומר הרב אלישיב, הסיפור הזה הוא סיפור פתיחה לגלות. מה הולך להיות בגלות? כל אחד יהיה זרוק בחור שלו, כל אחד ימחר לאדון אחר, כל אחד ימחר למקום אחר בעולם, כל אחד ירגיש אני היהדות, אני בן של אהרון הכהן, אני היהדות, מה שאני, הספרים שאני לומד, הלבוש שלי, האור, אני צריך להיות איתו ביחד. תימני מגיע לארץ, הוא רואה את החסידים האשכנזי, אומר, הם יוצאים בכלל יהודי חובה במבטא שלהם, זה היהדות הדבר הזה. האור הספרדי מגיע, רואה איזה יק, אומר, זה יהדות ככה, אומר, שבת זה עם חולצה לבנה בשבת, אלה באים לחולדה בכנסת, חולצה כחולה כזאת, שבת, זה יהדות, זה לא מתאים. כל אחד מרגיש, אני יודע מה זה היהדות, אני יודע מה זה השירים, מה זה הדבקות האלוקית, מה זה ה... הם לא מבינים בשירים, הם לא מבינים בעולם של קודש, בעולם רוחני. זה מה שהולכת בגלות, כל אחד יהיה בחושך במקום שלו, וירגיש שהוא היהדות, ואלה, חבל שהם יהודים בכלל. פתאום יאיר אור הגאולה, יאיר אור השחר, ונראה שכולנו אנשים, בני איש אחד אנחנו, כמו שכתוב. נראה שכולם, בעצם כולם בנים שלו, של רבי ישמעאל כהן גדול. אמרתי את זה למישהו פעם, אומר לי, אמר לי, ככה הרב אלישיב אמר, לא מתאים לו. אמרתי לו, אתה רואה, זה יתקיים בך בדיוק. הרב אלישיב גם חשוב לאהבת ישראל, וכל המגזרים, ואחדות בין כולם. אמרתי לו, זה יתקיים בך בדיוק. כל אחד בטוח, אנחנו היהדות, לנו חשוב, האחדות, השלום, הם אבל לא חשוב להם. זה בדיוק מתקיים בנו הדבר הזה, שכל אחד מרגיש שהוא, הדרך שלו היא האמיתית. הרגע שאני הכי מחכה לו בגאולה, זה יהיה הרגע הכי יפה בעולם, שיסירו את המסך מעל המציאות ויגידו, ישיבות, חברון פונוביץ' הזה, אתם שבט זבולון, אתם שבט נפתלי, כל אחד נבין את המקום שלו בתוך הגאולה, למה צריך את הכוח הזה, שאתה לא יכולת להסכים איתו והיית אמור אולי גם להילחם בו לפעמים, אבל תבין איך הכל... הכל הוא בשליטה, הכל הוא חלק מעולם אחד, כל השבטיות בישראל, כל המחלוקות יהפכו להיות כוחות שכל אחד שומר על האומה מכיוון אחר. זה הרגע יפה בחיים, ונסיים עם מהלך נחמד של הרב קשתיאל. מחר יש שיעור של הרב קשתיאל פה, לא? אולי הוא גם יעביר על זה, למרות שלא נראה לי. אבל היחיד שיצליח להסביר לי מה זה בית מקדש, קצת, משהו שיתקרב אל הלב, ש... מה אני אעשה שלא חסר לי המקדש? לא בא לי לראות את הכהנים הולכים עד הרכובותיהם בדם, כמו שכתוב. שבפסח היה שם, הכהנים היו הולכים עד הברכיים מלאים בדם של הפסח. לא נראה לי, בטח לא לכם, שזה דבר נחמד. ו... דקטוריות, קורבנות, רחוק ממנו העסק הזה, כי אנחנו לא כל כך יכולים להבין את ה... בתנך לא כתוב בשום מקום על האווירה הרוחנית שהייתה. כתוב מה עשו במקדש, מה עושים במשכן, לא כתוב... מה זה גרם לאדם, מה היה הרגשות הקודש, אנחנו רחוקים מהעסק הזה. וקשה לנו גם להבין אותו, כמו שהרב קוק דמה למוסר אביך אומר, איך אתה יכול להתפלל באמת, כשאתה לא, אתה לא מרגיש את ה... אתה משלא מבין מה זה. איך אתה יכול להתגעגע לגאולת ישראל, ש... מה יחסר המקדש, משהו כזה, הוא כותב למי שרק הוא חושב למלות קרסו מעדנים. מה אכפת לו כאילו? זה לא מעניין אותו. אנחנו מסתדרים בלי בית מקדש. הרב קוק כותב שאם היית מבין מה זה המקדש, היית מכוון שבעיני בית המקדש במהרה בימינו, היית אומר שזה יהיה זריז עכשיו, אני צריך את זה להיום. אני מקדש לא צריך להיום מכל, הלוואי שיהיה פעם אחת, אבל שבוע הבא גם בסדר, לא? יש לי תוכניות לחיים, מתישהו, אני אשמח שיהיה, אבל אומר אם היית מבין מה זה, איך זה חסר לך להרגע, איך אתה חייב את זה עכשיו. אז מה זה מקדש? אומר הרב קשתיאל, נתאר את זה פעם באמצע השנה, אולי פעם דיברנו על זה. בטוח. חצר לא גדולה בכלל, שכל כוחות הנפש בתוך אותה חצר. צד אחד יושבים את הרבנים הכי גדולים, הסנהדרין, דנים בשאלות הכי מסובכות בעולם. השכל הטהור, הצרוף, העמוק, העיון הטהור. 20 מטר דרומה, הלווים מנגנים. מוזיקה שלפי המקובלים, כתוב, זה היה שירה שהייתה בוקעת לאדם את הלב. כתוב בספר ברית מנוחה שהכהן ראה שאדם מגיע ועוד עשה תשובה עד הסוף. הוא ידע להתאים ניגונים אל הלווים, תנו לו את הניגון הזה, תנו לו את זה, תנו לו את זה עד שורה שהוא עושה תשובה. ניגונים שידעו לשבור את הלב של האנשים. כמו שהגאון מווילנה כותב, מי שלא מבין מחוכמת המוזיקה לא יוכל להבין תיקוני זוהר, כך הוא כותב. יש דברים, הניגון, למה ניגון לצערנו ניטל ונלקח לחיצונים, אבל 20 מטר מזרחה שם המזבח, פחות אפילו, ריח של בשר על האש, הכהנים אוכלים, הוא מביא חטאת בכלל בוכה, הוא מביא קורבן תודה, נולד לו בן, שמח, הוא מתוודע על חטא, הוא מצורע, כל כוחות הנפש באותו מקום. תורת אוכלים בית מדרש, שם יש התוועדות, שרים, מוזיקה, פה לומדים, פה אוכלים, הכל בתוך אותו מקום. שמחה ובכי וצער, הכל באותה חצר קטנה, וכל מקום, כל כוח הוא עד הסוף, בגדלותו. זה שיש לקודש בית. בית המקדש יש לקודש בית, יש שולחן, יש מטבח, יש ארון, לכל דבר יש את המקום שלו, כל כוח במקום שלו. כשאין בית מקדש, הקודש לא בתוך בית, החיים מפוזרים. כל כוח מתחיל לסתור את הכוחות האחרים. ככל שיוסיף הרצינות בניין, תוסיף החברתיות חורבן. כדם נהיה עמוק, אז הוא נהיה פחות זורם, הוא נהיה יותר מתוסבך. אתה זורם, אתה רבי נהיה אדם רדוד. אתה רוצה להיות צדיק, אתה תהיה פחות חברותי. כל הזמן הכוחות מתנגשים אחד בשני. כל כוח בעם ישראל, אתה רוצה לרב קשתיאל, למשל, לסמיכה הקצרה, יש לך סמיכה קצרה בחורף, אתה שם אותה על הכתפיים, הרגליים בחוץ, שם על הרגליים, הכתפיים בחוץ. כל כוח שאתה משקיע בו, אתה משלם מחיר ב... אתה רוצה שיהיה ישיבה מאוד רצינית, זה פוגע בחברתיות. זה ישיבה מאוד חברתית, זה פוגע בלימוד. אתה עושה מחובר לעם ישראל, מה עם ארץ ישראל? אתה עושה לי עם ארץ ישראל, מה עם עם ישראל? כל דבר שאתה נלחם בשבילו, אתה משלם מחיר במשהו אחר. כמו שנגיד אנחנו קצת לא מורה עם הפיוזים של כושרות שלנו, שלפעמים נשרפים לנו על כשרות, ואז אתה... ואתה אומר, בסדר, הרסת אירוע משפחתי, סבבה, וואלה, הנה, לא אכלת, והנה הלווה, והיא זה, בסדר, יצאת צדיק. כל המון סתירות פנימיות, אתה רוצה להיות גם בחבר'ה, ואתה רוצה גם להיות דוס, ולא מתאים לך פה צניות, פה כשרות, פה האווירה לא טובה, הדיבור הדוד, ציניות. כל כוח שאתה משקיע בו, אתה משלם מחיר בכוח האחר, זה שאין בית מקדש. סתירות הפנימיות שיש לנו בקודש. אומר הרב קשתיאל, אין לקודש בית ואין לקודש חברה. תראו לכם שהיה בית מקדש, איך כל האומה מרוכזת סביב הקודש. זה הקטעים, זה האופנה, זה ה... כמו שאתה הולך ליד מישהו, אתה אומר, אתה רואה הבאת הכבס, אתה רואה הביא שור גדול, אתה אומר, פעם ואני שנה, והרגל הבא אני אראה לו מה זה. הכל הוא סביב הקודש, המרכז החיים. אני אומר, גם אנחנו מתפללים תמיד לכיוון ירושלים. כל עם ישראל לכיוון, אנחנו לא מרגישים שהאומה כולה רצה אל הקודש. מרגישים את זה רק בזמנים מאוד מאוד נדירים. בנעילה, ביום כיפור, אתה מרגיש שכולם כאילו רוצים להיכנס לתוך ארון קודש. כאילו, זונים מיוחדים מאוד בשנה שאתה מרגיש שכולם באותו קטע. רוב השנה זה לא ככה. תמיד, תראו לכם מה זה הזרם שיש לקראת הרגלים. אתה רוצה להצטרף לזרם. קמת בבוקר, תצטרף אל הזרם, לא רק הזרם של ההולכים. אתה פותח תניים לעולם שהלחץ החברתי מושך אותך, סוחב אותך לעבר הקודש. היום זה לא ככה. אין לך קודש חברה, תמיד לזרום זה יהיה מלמעלה למטה. תמיד הזרימה החברתית היא תהיה נמוכה. אפשר ליצור את זה ביישוב קטן מאוד מאוד דוס, עד שילדים יתחילו לגדול, ואז תהיה לעשות בית אל ב' ובית אל ג' ובית אל ד', להתבודד עוד יותר, שיהיה רק הדוסים האחי, שהכי יקר להם ה... ואז גם לא אפשר להסתדר, תעשה עוד חוקים וכללים ו... זה לא הולך הסיפור הזה בעולם. כי הקודש לא מצליח להיות מרכז המחנה. ובניית בית המקדש קודם כל הוא במהרה בימינו, בתוך הימים שלנו. בתוך החיים שלנו צריך לנסות להתחיל לאחות בין הקרעים, ליצור חברה של קודש, שזה, שזה אווירה. זה יכול לפעמים, הרב אשלה, הרב מאשלג, המקובל, הוא היה מחזיק מחבורות. הוא אומר, ואהבת לך כמוך קשה להגיע בעולם שלם, בעם שלם, בוא נתחיל את זה מחבורות קטנות. חברות קטנות בלי ציניות, שהקודש הוא יכול להיות מדובר, אפשר ללכת שם ברחבה בקודש, לא כל הזמן עם מלחמות שיצחקו עליי שאני קצת סגור ודוס ו... מרגיש שהקודש שלך יכול להיות בכיף, מתחיל ליצור מקומות כאלה, לאחות את זה בתוך הלבבות שלנו, לאט לאט נזכה גם לבנות את בית המקדש הגדול, גיצ'אבס, גיצ'אבס, גיצ'אבס.